אנחנו במסמך מקורות ביטול והכנעה, קטעים נבחרים, אנחנו בקטע 4, כותב רבש באיגרת מבית. כתוב, ויחן העם כאיש אחד בלב אחד. שפירוש, שלכולם היה מטרה אחת, שהוא לתועלת הבורא. ויש להבין, איך יכול להיות כאיש אחד בלב אחד? הרי ידוע מה שאמרו חז"ל, כשם שאין פרצופיהם דומים זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זו לזו. ואיך יכול להיות כאיש אחד בלב אחד? תשובה. אם אנו מדברים שכל אחד ואחד דואג לצורך עצמו, נמצא שאי אפשר להיות כאיש אחד. הלא אין הם דומות זו לזו. מה שאין כן, כשכולם ביטלו את רשות עצמם. וכולם דאגו רק לתועלת הבורא, אם כן, אין כבר דעותיהם הפרטים, שכל הפרטים התבטלו, ונכנסו כולם לרשות היחיד.
זאת אומרת, אין לנו בעיה שאנחנו כל כך שונים?
כן, קטע מספר 5, כותב, אומר בעל הסולם בשמעתי י' זין, אמרו חז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. וזהו מטעם שעושה בית רשויות. מה שאין כן, כשהוא בבחינת עין, והוא מבטל את עצמו להשורש. היינו, שכל כוונתו הוא רק להשפיע. דוגמת השורש. נמצא שאין כאן רק רשות אחד. היינו רשותו של הקדוש ברוך הוא. וכל מה שהוא מקבל בעולם, הוא רק בכדי להשפיע להשם. וזה פירוש מה שאמר, כל העולם כולו לא נברא, אלא בשבילי. ואני לשמש את קוני. לכן אני מוכרח לקבל כל המדרגות שישנו בעולם, מטעם כדי שאוכל להשפיע הכל להשם. הנקרא לשמש את קוני.
הייתה מערכת אחת.
קטע מספר 6, כותב רבש באיגרת ח'. ואחר שכבר השגתי את הלבוש של אהבה, תכף מתחילים לזרוח בי ניצוצי אהבה. והלב מתחיל להתגעגע ולהתאחד בחבריי. ונדמה לי שעיניי רואות את חבריי, וכמו כן אוזניי שומעות את קולם, פי מדבר איתם, הידיים מחבקות, והרגליים רוקדות באהבה ובשמחה, יחד עמם במעגל. ואני יוצא מגבולי הגשמיים, ואני שוכח שיש מרחק רב ביני לבין חבריי, והקרקע השטוחה של כמה פרסאות לא תבדיל בינינו. וכאילו חבריי עומדים בתוך ליבי, ורואים את כל מה שמתרחש שמה. ואני מתחיל להתבייש ממעשיי הפירותים נגד חבריי. ואני פשוט יוצא מכלים הגשמיים, שמדמה לעיניי שאין שום מציאות בעולם, רק אני וחבריי. אחר כך, גם האני מתבטל ונבלע ונכלל בחבריי, עד שאני עומד ומכריז שאין שום מציאות בעולם, רק החברים.
אלו השלבים שאנחנו צריכים לעבור.
קטע מספר 7. כותב רבש במאמר עניין יניקה ועיבור. תחילת הכניסה לעבודת השם הוא בחינת עיבור. היינו שמבטל את בחינת עצמותו ונכנס בעיבור לבטן האם. כמו שכתוב, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש אמך.
תורת אמך.
וזהו מלשון, כי אם לבינה תקרא. היינו שמבטל את האהבה העצמית המכונה המלכות, שבחינתה המקורי נקראת רצון לקבל בעל מנת לקבל, ונכנס לבחינת כלים דהשפעה המכונה בחינת בינה. והאדם צריך להאמין שטרם שנולד, היינו מטרם שירדה הנשמה בהגוף, הייתה הנשמה דבוקה בו התברך, ועכשיו הוא משתוקק לחזור ולהידבק כמו שהיה לפני ירידתה. זה נקרא עיבור. היינו שמבטל את עצמותו לגמרי. שוב. תחילת הכניסה. קטע מספר 8, כותב רבש במאמר רוממו השם אלוקינו. רוממו השם אלוקינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש השם אלוקינו. רוממו, פירושו, אם האדם רוצה לדעת רוממות וגדלות השם אלוקינו, זה יכולים להשיג רק על ידי דבקות והשתוות הצורה. אם כן, מהו השתוות הצורה, ואיך מגיעים להשתוות הצורה? והשתחוו להר קודשו. עניין השתחוויה היא הכנעה. היינו שמרכין את הדעת שלו, ואומר, מה שהדעת מבין או לא מבין, אני מבטל ומכניע אותו. לאיזו בחינה אני מכניע אותו? להר קודשו. הר פירושו הרהורים, היינו מחשבות. קודשו, פירוש קדוש ומופרש מהדבר, שעניינו הוא שפורש את עצמו מהרצון של קבלה. והשתחוו, היינו להכניע את הגוף, אפילו שהוא לא מסכים, ויקבל על עצמו רק מחשבות של קדושה. וזהו השתחוו להר קודשו. ומדוע צריכים להכניע את עצמו למחשבות של קדושה? היינו לפרוש את עצמו מקבלה על מנת לקבל? כי קדוש השם אלוקינו, שהבורא הוא רק משפיע. לכן צריך להיות בהשתוות הצורה כמו הבורא. ועל ידי זה יכולים להשיג את רוממות השם. ואחר כך יכולים להגיע על ידי השגות רוממות השם אלוקינו.
זה קטע מאוד מאוד חשוב וחזק.
כותב רבש בקטע מספר 9, בזמן שהאדם יכול ללכת בעיניים עצומות, למעלה מהדעת, ולהאמין באמונת חכמים, וללכת עד הסוף, זה נקרא עיבור, שאין לו פה. ועיבור פירושו קומת מלכות, שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות, נקראת בשם עיבור, שהוא מלשון עברה ודינים. בסוד הכתוב, ויתעבר השם בי למענכם. ויש לפרש את עניין עברה ודינים. היות זה שהאדם צריך ללכת בעיניים עצומות, למעלה מהדעת, הגוף מתנגד לעבודה זו. לכן זה שהאדם צריך תמיד להתגבר, זה נקרא עברה וזעם וצרה, היות שזוהי עבודה קשה, ללכת תמיד בהתגברות, להיבטל לעליון, שהעליון יעשה ממנו מה שהעליון רוצה. וזה נקרא עיבור, שהוא קטנות היותר מצומצם באפשרות. שוב קטע 9.